טוב, רבותיי, אנחנו בהלכות תשובה, פרק ב', והגענו להלכה ד'. התחלנו אותה אתמול, אבל סטינו מהנושא העיקרי, בגלל שיש דברים שנגעו אצלי בנימים דקים שהייתי מוכרח להתייחס אליהם, ובטרם נמשיך בהלכה, אני אציע אחד מהשניים, או שיפעילו את המזגן כמו שצריך, או שיפתחו את החלון. מדרכי התשובה. להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו. עד כדי כך, כן? שאדם רואה לנכון אפילו את השם שלו לשנות, כלומר אני אחר. ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים. הדברים האלה הם יפים. השאלה היא, האם הם מבטאים, אני קצת אגיד את זה בצורה קצת מועזת, האם מבטאים את האמת? כלומר, האם האיש הזה ששינה את שמו, באמת הוא מישהו אחר? מה התשובה? התשובה היא שהוא לא אדם אחר, הוא אותו אדם. הוא אדם שהיה רוצה להיות אדם אחר, אבל הוא אותו אדם. מה? לא יודע, איש או אדם, אני לא יודע אם הרמב״ם עושה כאלה דיוקים, אבל מה שברור שאותו אדם רוצה היה לא להיות האיש שעשה את העבירות, נכון? הוא היה רוצה. ולמה אני מדגיש את זה? כי זה נכון שמבחינה חווייתית, קיומית, כמו שאומרים בלועזית, אקזיסטנציאלית, אותו אדם חש שהוא אדם אחר אפילו. אבל מבחינת האמת האונתולוגית, העצמותית, זה נשאר אותו אדם, ואותו אדם כולו נהפך לטובה. אתם זוכרים מה שלמדנו בפרק ראשון, שלמדנו שאדם עושה תשובה בסוף ימיו, אז לא מזכירים לו את כל עוונותיו. למה? כי אם כל העוונות הביאו אותו לידי תשובה, אז כל העוונות היו כדאיות, כי כל העוונות היו בעצם מצוות שהביאו אותו לידי התוצאה הזאת, מובן? זאת אומרת שרטרואקטיבית התשובה נותנת מבט שונה על כל המעשים שהיו. ומשנה, אני ממשיך ברמב״ם, ומשנה, זה לא הלך, נכון? לא נראה, יש לי הצעה, אולי תפתחו את החלונות. אגב, כל זה מדין פשוט רחמים על בן אדם. זה מצד ה... פשוט חסד, חסד אתם עושים. נמשיך הרמב״ם. ומשנה מעשיו כולם לטובה ולדרך ישרה. כלומר, כל המעשים, לא רק המעשים הרעים שהוא עשה, אלא הוא מוסיף מעשים טובים, ככה משתמע מהדבר הזה. כן, אדם שנכשל בחטא, זה סימן שהוא לא מספיק, היה טוב גם בשאר הדברים. אז הוא משנה מעשיו כולם לטובה או לדרך ישרה, וגולה ממקומו. עד עכשיו גרתי כאן, אני עכשיו גר במקום אחר. עכשיו, למה זה טוב?
כמה זה פרקטי?
למה זה לא פרקטי? למה? כל יום אדם עושה תשובה, אז כל יום אדם גולה ממקומו.
אני לא אגזמתי, אני מדבר שם על התשובה העיקרי של יום הכיפורים, שהוא מתכונן ועושה
הכל. תראה, יש בזה משהו, יש מנהג למשל בליל יום כיפור לישון בבית כנסת. יש אנשים שנוהגים את זה. כן, לא חוזרים הביתה, אחרי ערבית נשארים בבית הכנסת, ישנים שם. אז זה בבחינת גולה ממקומו. יש בזה משהו. גם הכהן הגדול, שבעת ימים לפני יום הכיפורים, מפרישים כהן גדול מביתו. אז יש בחינה כזאת של מחפר, גלות מחפרת עוון. אתם חושבים שזה התחיל? מה? נדלק? טוב, אפשר לסגור את החלונות. בסדר. יש לי רעיון, בזמן שאני מאחר לשיעור, אפשר כבר אז להתחיל את כל הרעיון. זה אפילו יותר חשוב מבחינה מסוימת מאשר לדאוג שיהיה ספר, שזה גם דבר יפה וחשוב. פועל, אבל לא משהו. אולי יפעלת את החימום. יבוא, אתה אומר, טוב, מי יודע, אולי לקראת סוף השיעור יהיה משהו. טוב, אפשר להמשיך. אז זאת אומרת ש... כן, זה מעשי, זה פרקטיקה, אבל כל אחד לפי מדרגתו. כמובן, אם אדם נכשל בעבירה חמורה מאוד, אז אצלו זה מעשי. אני מכיר אדם שבטעות רצח. כן? מכיר מישהו שעשה את זה. אז הוא שינה את שמו ועבר לעיר אחרת. כן? מה? לא, אני אכנס לפרטים. לא משנה מה הפרטים. אתה רוצה, אני יכול לפרט, אני יכול לפרט גם את השם שלו, את התעודת זהות שלו, הכל. כן? בסדר, עזוב, נו. לא משנה, עשה עבירה חמורה. אני מכיר, אז הוא שינה את שמו ועבר לעיר אחרת. כן, הוא הרגיש שהוא צריך ככה לעשות. אז זה מה שהרמב״ם פה מתאר. כן, גולה ממקומו, שגלות מחפרת עוון. עכשיו, למה גלות מחפרת עוון? שימו לב שהרמב״ם הוא לא מסתי, הוא מסביר טעם רציונלי. מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות ענב ושפל רוח. הרי אם אני במקום שבו לא מכירים אותי, נגיד לי אני אדם מאוד מאוד חשוב, אז אני רגיל שמתייחסים אליי בטן. פתאום אני מגיע למקום, אף אחד לא מכיר אותי, מי אתה, מה אתה, בכלל דוחפים אותך באוטובוס, דוחפים אותך פה שם, זה מכניע את ליבו של האדם. בסדר? אז זה משמע. עכשיו פה אנחנו ניגשים לשאלה רצינית. האם זה בסדר שיש ישיבות לבעלי תשובה? למשל, כתוב גדול בשלט, ישיבה לבעלי תשובה. האם זה מותר לכתוב דבר כזה? נכון, זה תחלות אסור, נכון? הרי אסור לאדם לפרסם שהוא עבר עבירות, נכון? הנה, בואו נראה. ושבח גדול לשווא שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם ומגלה עבירות שבינו לבין חברו לאחרים. ואומר להם, אמנם חטאתי לפלוני, ועשיתי לו כך וכך, והריני היום שב ומתנחל. כלומר, אני, זה חלק מן הבושה שישבח לשב, אומר, אני חטאתי לפלוני, אני באמת לא הייתי בסדר, ותדעו לכם שאני חזרתי בי, אני מבקש ממנו סליחה וכל. אז זה טוב. וכל המתגאה ואינו מודיע אלא מכסה פשעיו, אין תשובתו גמורה שנאמר מכסה פשעיו לא יצליח. במה דברים? אמורים בעבירות שבין אדם לחברו, אבל בעבירות שבין אדם למקום אינו צריך לפרסם עצמו, ועזות פנים היא לו עם גילם, אלא שב לפני האל ברוך הוא ופורט חטב לפניו ומתוודע עליהם לפני רבים סתם. כלומר, כשהוא בציבור אומר וידוי, אומר חטאתי, הוא לא אומר מה. כשהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר חטאתי ועשיתי כך וכך, אבל הוא לא צריך להגיד לזה לרבים. לפי זה יוצא שהישיבות שכתוב עליהם ישיבה לבעלי תשובה, ובטוח אם זה מותר, לכאורה זה צריך להיות אסור, זה עזות פנים. כן, נכון. אבל אני זוכר פעם, הייתה תוכנית כל שבוע ברדיו, סיפורים של בעלי תשובה, ולא כל הסיפורים היו ראויים להיות מושמעים. כן? כלומר, יש איזה בעיה בדבר הזה. טוב, וטובה היא לו שלא נתגלה עוונו שנאמר, אשרי נשוי פשע כסוי חטא. כן. הכל תלוי בכוונה, אתה צודק. הכל תלוי בכוונה. אבל אם אדם אומר, תשמע, אני עברתי עבירות, תראו איך שהתשובה זה מועיל, למרות שעשיתי כל העבירות האלה, לא נחשב. אז זה, יש בזה בעיה. נכון, זה הכוונה של הדברים האלה. כן, כן, בבקשה.
מה הטעם שלספר על חטאיו לחברות זה מכובד ורצוי, לספר על חטאיו
למקום זה... פשוט, אדם אומר, אני מרדתי בקדוש ברוך הוא. זה כשלעצמו חילול השם. נכון? הוא אומר, אני... ריבונו של עולם אמר, ואני עשיתי הפוך. מי אתה, מה אתה? יפה, למרות שחזרת בתשובה. לעומת זה, כשפגעת במישהו, אותו אדם נפגע, ציבורית. למשל, אתה דיברת עליו לשון הרע. אז כל העולם כולו יודע את הרע שסיפרת עליו. רק אף אחד לא יודע שחזרת בך בתשובה. כן? זה כמו שבעיתונות, הרבה פעמים יש בעיה כזאת, כן? אתה משמיץ מישהו בעיתונות, אחר כך מברר שזה לא נכון, אבל בינתיים הוא היה צריך להתפטר מעבודתו וכל מיני דברים כאלה. כן. הוא לא יודע מה?
לא יודע לשון הרע שדיברת.
טוב, אז זה יש שאלה כזאת. אדם שלא יודע שסיפרו עליו לשון הרע, אז זה תלוי. אמרו הפוסקים, אם על ידי שתספר לו, זה יגרום לו שהוא יסנה אותך, אז לא מספרים. למה? כי זה גורם נזק נוסף. אבל אם על ידי כך אתה יודע שהוא ימחל לך בלב שלם, אז כן. כן. מה אתה אומר?
הוא גם
יצטער, רק יסנה. כן, שאתה גורם לו, כן, שאתה גורם... כלומר, שהתשובה שלך גורמת נזק נוסף. אז חבל. חבל. לא תנוי שאתה מיתו. ברור.
אני מבין שכבודה, אפשר לו להסביר שאולי העצם הבידול של אותו אדם, חבר הזה, מין הגנות עתידיות.
זה מה?
הגנות עתידיות.
שולח לחזור. כן, כלומר, אומרים, תשמע, תראה מה צריך לעבור. יש בזה משהו.
אז מדוע לא ניתן לעשות את זה גם כלפי הקדוש ברוך הוא? עצמה שאלה של גאווה.
למה לא עושים את זה כלפי הקדוש ברוך הוא? מסיבה פשוטה. בגלל שיש בזה חילול השם. יש חילול השם. שאומרים, יש אדם שמרד באלוהיו.
כל עניין שבקיאו מצוות עבירה לא תעשר על עבירות שיש להם כיתות
כל עבירה זה חילול... כן, זה נכון. זה נכון. ולכן הפרסום הוא תוספת חילול השם. עצם העבירה זה חילול השם, והפרסום מוסיף. נכון?
חילול השם גם אדם... אדם שעובר
עבירה
קלה מאוד, אפילו לא יכול להיות רע ולגשו
מה הקושיה?
זה הקושיה.
לא, זאת האמת, מה שאמרת. אני לא הבנתי עדיין מה הקושיה.
מדוע שם אי אפשר לקבל איזשהם מסגרות של הגנה, שלא יחטא, הוא בעצם עצם הפרסום יגרום לו לא לעבור על העבירות.
יהיה רווח לפרסום, אתה צודק. כל אדם שיפורסם חטאו, זה טוב לאותו אדם, אבל זה לא טוב לריבונו של עולם, שמפורסם שמורדים בו. זה מצד כבודו של, של הקדוש ברוך הוא. כן. התשובה שהוא עושה זה קידוש השם, ואנחנו מבטרים על הקידוש השם הזה, מפני סכנת חילול השם שיש בזה. כן. בוא נסביר. מה שהיום מכנים בשם בעלי תשובה, זה לא בעלי תשובה. נכון? זה מה שדיברנו מקודם. בעל תשובה זה אדם שיודע שהוא מחויב במצווה פלונית, הוא עובר על המצווה, והוא חוזר בו. זה נקרא בעל תשובה. לעומת זה, אדם שהוא לא ידע שהוא מחויב כלפי מצווה פלונית, והוא אחר כך מחליט, למשל, לקבל את עול המצוות, אז הוא תינוק שנשבע, שחוזר אל, אל ביתו. זה לא נקרא בעל תשובה מכל הבית. כך שכל הישיבות לבעלי תשובה, שקוסמים שלט כזה, יש עוד בעיה נוספת, זה השקר. זה לא בעלי תשובה. כן. שיעשו תשובה. כן.
אבל לא ראיתי לסוף לדעת של הרמב״ם, בנושא הגליה של
הבן אדם. לגבי הגלות?
אני לא ראיתי זה. הרי היום זה משנה, אם אתה עובר מעיר חדר, זה להפך, זה כאילו...
לא. כשאדם נמצא בסביבה הרגילה שלו, יש לו תמיכה בגלל סדרי החיים שבאותו מקום. כלומר, הוא נתמך, מכירים אותו, והוא יכול לסמוך על פלוני ועל אלמוני. הוא ממלא תפקיד בחברה. ברגע שהוא עבר חברה, אז הוא צריך לבנות את הכל מחדש.
גם החיוב וגם השלילה.
בסדר, אז יש גם צד של שלילה. על זה אנחנו מדברים. שגלות מחפרת עוון. טוב. וטובה היא לא שלא נתגלה עוונו, שנאמר, אשרי נשוי פשע כסוי חטא. בסדר? שנשאו את פשעו. נושא עוון בפשע. שנשאו את פשעו. כיסוי חטאה שחטאו מחוסה. אז יש בזה טובה לאדם שלא נתגלה חטאו. טוב, זה עד כאן לגבי ענייני החוזר בתשובה. עכשיו, דברים שהם קצת יותר קשורים לענייני דיומה. אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם. זה תמיד טוב לחזור בתשובה, זה תמיד טוב לצעוק אל השם. תמיד טוב. מתי? בכל תאריך שהוא. זה יכול להיות בכף ב' ביער, כמו שזה יכול להיות בי' ג' בכסלב, או בי' א' באלול. לא משנה. כל תאריך שהוא זה טוב כדי לעשות תשובה. אבל, אומר הרמב״ם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר, ומתקבלת היא מיד, שנאמר, דרשו השם בימצאו. המשך הפסוק, כי ראו הוא בהיותו קרוב. יש ביטוי כזה גם במדרש, שבאותם הימים המלך בשדה. כן? כלומר, כל השנה כדי להגיע למלך, קצת מסובך, צריך לדבר עם המזכירות, וצריך לדבר עם השומר, וצריך לדבר עם זה, ולהפקיד את הנשק. אבל, בעשרה ימים אלה, המלך בשדה. אתה יכול לגשת אליו בלי בעיות. עכשיו, מה הסיבה שהיא יפה ביותר? כי זה הזמן שכולם עסוקים בזה. אז נוח לו לאדם יותר להתעסק בזה. השאלה היא, למה כולם עסוקים בזה אז? יש במחזורים, אשכנזים כתוב, נהגו לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה. עכשיו, מה המשמעות? זאת אומרת, הימים האלה הם ימי תשובה מצד עצמם, לא בגלל שאתה עושה בהם תשובה, אלא בגלל שההוויה בכללה היא בתנועה של שיבה אל המקור. ולכן לך גם כן נוח באותם הימים להצטרף. אם שמתם לב, זה הזמן של הסתיו, מבחינת המזג אוויר, נכון? מרגישים את הסתיו קצת. מה? כן, הרי מה זה הבליה? העולם בלה. כלומר, באביב החיים התפרצו החוצה, בקיץ עוד יותר. ובא הזמן שהכל נאסף, הכל נעלם. הכל חוזר, ולכן נוח לאדם מבחינה נפשית באותם הימים לומר את דברי קהלת. הבל הבלים, הכל הבל. מה יתרון לאדם בכל עמלו אשר יעמול תחת השמש? כל הדברים יגיעים. לא תוכל עין לראות, ולא תוכל אוזן לשמוע. וזרח השמש ובא השמש ולמקומו שואף. זורח הוא שם. כל הנחלים הולכים אל הים, והים עדן ומלא. אל מקום שהנחלים הולכים, שם ישבים ללחת. בסדר? הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב סובב, הולך הרוח, ולסביבותיו שב הרוח. לכל זמן, מה? בסוכות אומרים את זה. כן, סוכות זה הזמן של הסתיו. כלומר, זה התקופה שבה העמדה הנפשית הזאת היא נוחה. כי אתה משתלם ממה שקורה בכלל. ולעומת זה, בחגי האביב זה בכלל לא כך, כן? בחג האביב, דהיינו פסח, אומרים שיר השירים. לך דודי, נצא השדה, נלינה בכפרים, נשקימה לכרמים, נראה עם פרחה גפן, פיתח הסמדה, רנצו הרימונים. כלומר, זה מלא מלא חיים. כלומר, יש הבדל בין תקופה שבה ההוויה חוזרת על מקורה, לבין תקופה שבה דווקא החיים מתפרצים. כשההוויה חוזרת אל מקורה, נוח לאדם להאביל את העולם הזה, ולכן הוא חוזר אל השם. מה זה עשרה ימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים? הזכרתי פעם את הגימטריה שאומר אשלה בנושא הזה. שנה בגימטריה?
355.
כמה? 355. וכמה ימים יש בשנה? 365. מה ההפרש בין 365 ל-355? עשרה, נכון? זה עשרת ימי תשובה. זאת אומרת, יש איזשהו זמן שהוא מעל המשך של הזמן. כלומר, בזמן, העבר הוא לפני ההווה, וההווה הוא לפני העתיד. אז מה שהיה אי אפשר לתקן, מה שהיה היה. אבל בעשרת ימי תשובה יש אפשרות לשוב אל מקור החיים. אגב, אני שוב חוזר, אולי לא שמעו את זה באינטרנט, המסך לא עובד. כן? מה אתה אומר? אתה שומע, המסך לא עובד. מה אתה אומר? סליחה. לא, זה לא, אתה צריך מפתח לכל זה. אתה לא יכול. אתה צריך מפתח, לא, זה דלוק, אבל אתה צריך מפתח של הארונית. כן, מה אתה אומר?
אני אומר שעריים בבית
הזרקה בעשרת
ימי
תשובה האלה. כן. אבל שני ימים הראשונים של עשרת ימי תשובה האלה, אתה שואל, מה זה עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים? אני ספרתי, בין ראש השנה ליום הכיפורים יש רק שבעה ימים. למה? יש לך, אתה מוריד את שני ימים של ראש השנה, את יום הכיפורים, לא, אבל בין כתוב, בין יום הראשון. אז יום הכיפורים לא בכלל, ראש השנה לא בכלל, ירדו לך שלושה, נכון? ירדה לך גם השבת. נכון? אז מה נשאר? שישה ימים. אז איך יהיו עשרה ימים? מה? אומרים סליחות בשבת, וידוי בשבת. אז זה לא צועקים בשבת, כזו שאסור. שובה ישראל, זה נחמד, אבל זה הפטרה. בסדר? אז איך עושים את זה? לכן נהגו אחינו האשכנזים, שמתחילים את הסליחות בשבוע שלפני ראש השנה, כדי להשלים את העשרה ימים. זה הסיבה. עכשיו, יש אומרים, זה המקובלים אומרים. מה זה עשרה ימים שבין ראש השנה? ראש השנה הכוונה ליום הכיפורים. כי יום הכיפורים נקרא גם כן ראש השנה. בספר יחזקאל כתוב שמה בראש השנה בעשור לחודש. נכון? אז יוצא שראש השנה זה יום הכיפורים. ואז מה זה יום הכיפורים? זה הושענא רבה. ואז נשארו לך בדיוק עשרה ימים בין יום הכיפורים להושענא רבה. זה העשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. כן, זה לפי המקובלים שיש חיתום בהושענא רבה. הושענא רבה, זה החיתום. החיתום בהושענא רבה נחתם הדין. לדעתי שתגיד את זה. כן, יש יום שקוראים לו הושענא רבה, הוא בלוח השנה, אגב, זה כתוב בכל לוח שנה. היום השביעי של סוכות, כלומר ערב שמחת תורה, הוא יום הושענא רבה. ובאותו לילה נהגו ישראל ללמוד כל הלילה, ויש כאלה שאומרים איזה סליחות מיוחדות בתוך סוכות, ותוקים בשופר והכל, וזה היום שבו נחתם הדין סופית. כן. זה אמנם לא כתוב בתורה, אבל זה כתוב בזוהר. כן. כן, אז החסידים הוסיפו עוד פעם, אמרו, נכון, יש חיתום בהושענא רבה, יש עוד חיתום. יש חנוכה. חנוכה, זאת חנוכה, יום שמיני של חנוכה, זה היום, זה החיתום. זהו, תוספות לא שמענו. אבל אפשר, אני מתחיל, מראש חודש אלול, יש כאלה שאומרים צריך לחזור בתשובה כבר בחודש אב. כי כתוב בגמרא שאדם צריך ללכת אחרי אריה ולא אחרי בתולה. כן? אדם הולך ברחוב, עדיף שילך אחרי אריה מאשר ילך אחרי בתולה. זה מסבירים, אריה זה מזל אריה, זה חודש אב. בתולה זה חודש אלול, זה מזל אלול. אז צריך לחזור בתשובה עוד באב. אז נגיד, יש כאלה שנוהגים לעשות כבר תעניות של תשובה מיות זין בתמוז. אז יש לך מ-17 בתמוז עד שמיני של חנוכה כדי לעשות תשובה. בסדר? לא? לא הרבה. אחרי חנוכה... יש כאלה שעושים תשובה כבר ביהודה אלף מתישרי. כן. האמת היא שאחרי חנוכה יש עוד תקופה של תשובה. לפי המקובלים, שוב, נקרא תקופת השובבים. ימי השובבים מתחילים משבוע שבו קוראים פרשת שמות, מסתיים בפרשת תצווה, שובבים תת. כן? זה הזמן שבו עושים תעניות, מה? כן. או שובבים או שובבים תת, בסדר. או משפטים, בסדר. ועושים את זה כדי לתקן את פגם הברית. שני חמישי, כן? יש עושים שני וחמישי, יש עושים תעניות אחרות, אבל התקופה של תשובה. אחרי זה זו, תענקים. אבל מה? יש תענית אסתר, מוסיפים תענית אסתר, כמו שזה גם כדי לעורר לתשובה. ויש כאלה שנהגו לעשות תעניות בית הבית גם אחרי פורים. אז פסח לא, זה בסדר, בסדר. יש תענית בחורות, אתה אומר. יש כאלה שעושים גם בהה בחודש יער. אז בסדר, אפשר לעשות. אמיתי, אם עושים חשבון, לפי כל מנהגי התעניות, יש 200 יום של תענית בשנה. באמת. 200 ימים של תענית בשנה. והיו אנשים, אני לא יודע אם היום זה קיים, אבל היו אנשים שהיו עושים את זה. בימי הביניים אנחנו יודעים על חכמים שנהגו לטענות 200 יום בשנה. אומרים גם במיוחד בישיבות, בפעם, לא היה כמו שיש היום חדר אוכל. אנשים היו מתארחים במשפחות, ביום פלוני בשבוע הוא יודע שהוא אוכל ארוחת צהריים של משפחה אלמונית, ולא היה כל כך קל. היו ימים גם שלא אכלו, יש אנשים שסיפרו לי, שהיינו בישיבה במזרח אירופה וזה, יש ימים שלא אכלנו. כן, ויש ימים גם שלא אכלו. אכלו ימים, מה שנקרא, כן, נכון. ואומרים שביום ראשון אי אפשר לאכול, למה? אתה אחרי השבת, אתה מלא. אז אתה לא אכול. ויום שישי, אתה עוד מעט יהיה שבת, גם כן לא תאכל, מה זה? עוד מעט יהיה סעודת שבת וזה. עכשיו, מה קורה? שני וחמישי, ממילא נהגו לצום, נכון? אז מה נשאר? שלישי רביעי, יומיים אתה לא יכול להתאפק? אנחנו מפונקים, כן? שמעתי שיש מי שהתלונן, מדוע יש כלים חד פעמיים במטבח, בחדר אוכל במכון מי. מישהו אמר לי, אם זה ימשיך ככה, תלמידים יעזבו. אמרתי, אוי ואבוי. טוב, אז איפה היינו? כן, התשובה. בעשרת ימי תשובה היא יפה ביותר. אני רוצה להוסיף עוד משהו. יש הלכה של יובל. יובל, פעם ב-50 שנה, משחררים את העבדים, נכון? וגם עושים שנת שמיטה נוספת. בצמוד לשמיטה הקודמת עושים עוד שמיטה. וגם, עכשיו נשאלת השאלה, מתי מתחילה שנת היובל? ביום הכיפורים, נכון? כתוב. והוקראתם דרור וזה, בחודש השביעי, בעשור לחודש, תעבירו שופר בכל ארציכם. אז אם כן, השנה מתחילה ביום הכיפורים, שנת היובל. מה עם העבדים? מראש השנה עד יום הכיפורים. מה הם עושים, מסכנים? עובדים או לא עובדים? אז ההלכה אומרת ככה. הם אינם חוזרים לבתיהם ואינם עובדים, אלא אוכלים ושמחים ועטרותיהם וראשיהם. זאת אומרת, בא לבית, מזמין קייטרינג, והוא עושה סעודות 10 ימים לעבדים שלו. Okay? היום, השבוע אתם יוצאים לחופשי, יאללה, 10 ימים אוכלים ושותים. עם עטרות בראש. מה זה עטרות? אז בימי קדם היה מקובל לשים עלי דפנה על ראש של אדם שמשתחרר. אדם שיוצא לחירות, אם לא עלי דפנה. כלומר, זה מין עטרה כזאת שמורה על חירותו. זה בעצם המצב של עולם הבא. צדיקים יושבים ועטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. כלומר, בעולם הבא זה המקום של השחרור האמיתי, אז הצדיקים הם עם העטרות שלהם וראשיהם. אז זה גם כן, זה הזמן של החירות. בעצם 10 ימים האלה הם ימי החירות. יש כוונה של המקובלים לגבי כל יום של 10 ימי תשובה, נכון? שיום הראשון מכוון כנגד הכתר, נכון? השני כנגד החוכמה, וכו'. אבל כתר וחוכמה ובינה של מה? של הבינה. הבינה זה כינוי בקבלה לחירות. כן? כלומר, רואים שגם המקובלים הבינו שהימים האלה הם ימי חופש. ימים שבהם האדם שולט על כוחות נפשו יותר מאשר כל השנה. ולכן יש פה יתרון. נהגו ב10 ימים אלה לקרוא את מזמור שיר המעלות ממעמקים, נכון? ממעמקים קראתי השם. כלומר, אפשר לעשות תשובה מחלק יותר פנימי של הנפש מאשר בשאר השנה. טוב, אומר הרמב״ם, במה דברים אמורים? ביחיד, אבל ציבור, כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם, הם נענים. שם אומר, כשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. זה מסביר קצת את מה שכתוב בספר עזרא. שעזרא, כשהוא רצה להחזיר את העם בתשובה, עשה סדרת חינוך. הוא אסף את כל העם בראש השנה ליד שער המים. אגב, מישהו אמר לי אתמול שהאספה ליד שער המים זה המקור לתשליך. יש מנהג כזה שמקורו אצל האשכנזים, אחר כך התפשט בכל עם ישראל, זה המנהג ללכת למקום שבו יש מים. ושם לומר פסוקי בקשות ויוד ג' מידות של מיכה וכו', נכון? איך נקרא הטקס הזה? אז אצל האשכנזים קוראים לזה תשליך, אצל הספרדים קוראים לזה ותשליך. נכון? זה לא כל כך משנה. מה? לא, תסתכל בכל המחזורים, לפני המחזורים החדשים שהתפיסו בימינו, תראה שכתוב סדר ותשליך. אלא שבימינו, המדפיסים, נכון, זה פסוק, ותשליך עם שודם. אלא שהמדפיסים בימינו, הם החליטו להיות עמי ארצות, ולחנך את העם, לשכוח את מסורת אבותיו, ולכן קובעים סדר תשליך. אבל במקור זה נקרא סדר ותשליך, תסתכל בכל המחזורים הישנים. טוב, אז איפה היינו? הישנים הספרדים. כן. סדר, לכן בראש השנה אני משתמש רק, אני וכל משפחתי, רק במחזורים הישנים, כי אני חושד בכל החדשים. טוב, אז מה כתוב כאן? כן, כן, בימי עזרא, עזרא אסף את כל הציבור ליד שער המים, ושם הוא עשה להם תפילה רבתי, כולם, הוא קרא להם בתורה, כולם בחו וכו' וכו'. ואחר כך יש תיאור של איך הוא עשה את חג הסוכות. אין זכר ליום הכיפורים. ואחר כך, אחרי חג הסוכות, הוא עשה להם יום תענית שבו הם התפללו אל השם לכפר על עוונותיהם. לכאורה, הייתה לו הזדמנות, יום הכיפורים, למה הוא לא עשה? הוא רצה להחזיר אותם בתשובה מתוך שמחה. לכן הוא חיכה עד אחרי סוכות. ואז מה עם זה שזה יום, זה זמן רצוי? זה משהו אחר הרמב״ם. ציבור, כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם, הם נענים. לכן לא צריך דווקא יום הכיפורים בשביל תשובה של הציבור.
זה המקור לחיתום?
לא, כי זה אחרי שמחת תורה. כן. יש פה שאלה, איך אין מזכירים לאדם עוונותיו? סימן שאלה. לדוגמה, הרצל, לצד הקמת המדינה, שאף להפוך אותנו לעם ככל העמים. אין להתריע על כך? הפעם שמעתי את הקלטת הרצל והציונות. אני לא רואה...
הפעם שמעתי, זה צריך
להיות. מה?
הפעם שמעתי, אולי לא שמעתי.
לא, הפעם שמעתי. מי ששואל, זה הבחור שכל הזמן שיש לו שאלות על הרצל, וכל פעם אני אומר, אני אענה לך רק אחרי שתשמע את הקלטת. בסדר? אז הפעם הוא אומר, הפעם שמעתי את הקלטת הרצל והציונות, אני לא רואה את המשך השאלה. יש המשך לשאלה? כי לא רואים את סוף הצג. נניח שזה כך. אז אין מזכירים לאדם עוונותיו. זה נכון. זה נכון. לא מזכירים לאדם עוונותיו. אני לא רואה מה הקשר בין זה לבין הרצל. הרצל רצה לעשות דבר מאוד חשוב. הוא רצה שעם ישראל יהיה עם ככל העמים, שזה דבר נפלא. כן? כי צריך קודם כל את הקומה האנושית הכללית. מה שנקרא משיח בן יוסף. משיח בן יוסף נקרא אצל חז"ל אדם. כן? כי הוא הקומה האנושית הכללית. על גבי זה יש כמובן מדרגות הקודש הנפלאות שאנחנו עסוקים במכון מאיר להעניק אותם למדינה. טוב, ובכן, איפה היינו? הלכה זין. הלכה זין היא באמת לא מובנת. יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. אז פה אני לא הבנתי כלום. הרמב״ם, שהוא בדרך כלל כל כך מקצר, פה הוסיף מילים על גבי מילים. בואו נקרא. יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל. זה היה, אז יום תשובה לכל. זמן תשובה לכל. אז מה זה התוספת ליחיד ולרבים? כבר אמרת שזה תשובה לכל. או יכולת להגיד, הוא זמן תשובה ליחיד ולרבים, בלי המילה לכל. מובנת השאלה שלי? טוב. התשובה היא שמי שעושה תשובה ביום הכיפורים, זה קודם כל הכל. הכל עושה תשובה ביום הכיפורים. הכל, כלומר, כל ההוויה כמכלול. ומתוך כך, גם היחיד וגם הרבים עושים תשובה. כלומר, זה המציאות בכללה שעושה תשובה. והוא קץ מחילה וסליחה לישראל, זה שלא כדעת המקובלים, כי המקובלים מוסיפים גם את הושענא רבה. לפיכך, אגב, יש באמת מי שיקשה על זה. היה יהודי אחד, שמואל דוד לוצאטו. שדל. מכירים שדל? שמואל דוד לוצאטו. הוא היה חכם באיטליה במאה ה-19. פתח סמינר לרבנים בפדואה. והוא, מלבד זה שהוא היה חכם גדול, אבל מצד שני, היו לו כמה חסרונות. אחד החסרונות זה שהוא התנגד לקבלה. הוא התנגד לקבלה, הוא לא האמין בקבלה. והוא גם כתב ספר, הוא גם כתב קונטרס הנקרא ויכוח על חוכמת הקבלה. לא, לא, לא. לוצאטו זה משפחה גדולה באיטליה. ודאי שיש איזה קשר... כן, הוא גם ישב בפדואה, נכון, אבל, או בפדובה, לא משנה. כן, יש קשר רחוק, זאת אומרת, הוא לא צאצא של רמח"ל או משהו. לא, ודאי שלא. זה 150 שנה אחר כך, מה אתה מדבר? אין מה להשוות. טוב, אז בקיצור, שמואל דוד לוצאטו כתב ספר ויכוח על חוכמת הקבלה, שבו הוא שם מביא את טענותיו נגד אמיתותה של חוכמת אלוהים זו. השיב על דבריו חכם גדול גם כן שהיה באותו זמן, שהיה בליבורנו שבאיטליה, קראו לו רבי אליהו בן אמוזג. בן אמוזג. אמוזג, א' מ' ו' ז' ג'. כן? רבי אליהו בן אמוזג, שהיה גם חכם מלומד מאוד וגם מקובל, הוא כתב הרבה ספרים, הוא גם כתב ספר תגובה לספר של שמואל דוד לוצאטו, נקרא בשם טעם לשד. מה זה לשד? לשמואל דוד. טעם לשד, הוא משיב על טענותיו. ואחת הטענות של שדל זה היה איך המקובלים אמרו דבר שהוא נגד התורה. התורה אמרה שביום הזה יחפר עליכם. מה הוא מהמקובלים? יש לך גם הושענא רבה. איך זה יכול להיות? הנה, המקובלים טועים. אין להם מקור למה שהם אומרים. אז מה? אז שם יש הרבה תשובות של רבי אליהו בן אמוזג. אחת מהן זה שהוא מאיר על כך שיש משהו משונה בקורבן פסח. זה בסדר, בקורבן מוסף. יש משהו משונה בקורבנות המוספים של שלושה ימים בשנה. ראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה, כלומר, שמיני עצרת. הרי בכל הקורבנות המוספים, יש תמיד, למשל, איך זה בפסח? מה הקורבן המוסף? נגיד בראש חודש, נתחיל בראש חודש. מה הקורבן המוסף של ראש חודש? פר אחד, לא, סליחה, שני פרים, איל אחד, שבעה כבשים, בסעיר, נכון? כן, כן. פרים שניים, איל אחד, שבעה כבשים, סעיר אחד לחטאת. אז כמה בהמות יש סך הכל? 11, כן, 10 עולות וחטאת אחד. ומה ביום השני של פסח? אותו דבר. שלישי של פסח? אותו דבר. שביעי של פסח? אותו דבר. שבועות? בכלל, זה היה ראש חודש, אבל גם בפסח זה ככה, וגם בשבועות זה ככה. בסדר? מה עם סוכות? טוב, זה כבר, שמה זה אקספוננציאלי. זה 70 פרים, יש 70 פרים, כן? ביום הראשון 13 פרים. כמה אילים? 2. כמה כבשים? 14. ביום השני? 12 פרים. כמה אילים? 2. כמה כבשים? 14. וכולי, זה בסדר, יורד, וכל יום צעיר לחטאת. בסדר? עד כאן זה ברור. מה קורה בראש השנה? פר אחד, איל אחד, שבעה כבשים ושעיר. מה עם יום הכיפורים? פר אחד, איל אחד, שבעה כבשים ושעיר. מה עם שמיני עצרת? פר אחד, איל אחד, שבעה כבשים. מה זה מוכיח? שיש קשר בין שלושת המועדים האלה. שני הראשונים אנחנו יודעים שהם לתשובה. סימן שגם השלישי. מה? זה לא שנה רבה. נכון, אתה צודק. אבל יש סתירה בתוך הזוהר עצמו. יש מקום אחד שבו הזוהר אומר שהחיתום זה בו שנה רבה. מקום אחר שהזוהר אומר שזה בשמיני עצרת. אז רבי יהודה מזק טוען שבעצם מוקדם הכל להושענא רבה מפני קדושת החג. האמת היא, אם אתה שם לב, הרי מה זה חג הסוכות? חג הסוכות זה חג הפסח בסתיו, נכון? בסוכות הושעתי בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. אז בעצם חג הסוכות מציין מאורע שקרה בפסח. עכשיו, בפסח יש יום ראשון שהוא יום טוב, יום שביעי שהוא יום טוב. מה עם היום השמיני של פסח?
שבועות.
שבועות. כלומר, דוחים אותו בשבע שבועות. אבל בעצם הוא היום השמיני של פסח. אז זה דבר צריך להיות גם בסוכות. שבעה ימים, יום ראשון חג, יום שביעי חג. ואחר כך, היום השמיני שהוא גם כן חג. זאת אומרת שהשביעי, דיינו הושענא רבה, הוא צריך להיות יום טוב. אז זה סימן שיש גם כן ייחוד ליום הזה. חוץ מזה שבאמת, מה עשו במקדש בהושענא רבה? זה היום של הערבה, נכון? יום חיבוט הערבה. אז זה שייך לתיקון החטא, כי הרי הערבה זה מי שאין לו טעם וריח. וגם בכל יום היו עושים הקפות, נכון? במקדש. כמה הקפות? אחת. ביום בשנה רבה? שבע. שבע, שמה היו אומרים? ענה השם הושענא. אז כל זה שייך, אם כן, לבקשת תיקון החטאים. אם כן, יש מקור לדברי המקובלים. בסדר? טוב. יש גם אומרים אריה שאג מי לא יירא. מה זה אריה? זה ראשי תיבות אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, הושענא רבה. כן? כן. כן, אז הוא יום הכיפורים מוזמן תשובה לכל ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. זאת אומרת, אני עשיתי תשובה כבר בעשרת ימי תשובה, ועשיתי תשובה בראש השנה, ועשיתי תשובה בחודש אלול. כל זה היה, איך לומר, מידת חסידות. אבל ביום הכיפורים זה חובה. ביום הכיפורים אני חייב לעשות תשובה על כל העבירות, וגם להתוודות. בסדר? מתי מתוודים ביום כיפור? עוד לפני זה, נכון? ומצוות וידוי יום הכיפורים שיתחיל מערב היום קודם שיוכל. לכן, אתם תראו שבכל המניין, תמיד יש מניין. היי, למה אתם נרדמים שם? היה לו. אלה עם הכיפה שם, תעיר אותם. טוב, בסדר, בסדר, בסדר. היה לו. מה זה, קשה לך מהסליחות? תתעורר, מה זה פה? טוב, גם החבר שלך. היה לו. יוציא אותך מהקורס. עכשיו, מצוות וידוי יום הכיפורים שיתחיל מערב היום קודם שיוכל. זאת אומרת, אתם תראו שתפילת מנחה בערב יום כיפור זה אחרי הצהריים מוקדם, שעה 1, שעה 2, משהו כזה, ויש שצריך עוד להספיק את הסעודה המפסקת. ושם אומרים וידוי בתפילת מנחה, על חטא שחטאנו לפניך בתפילה הזאת. למה הדבר הזה? שמא יחנק בסעודה קודם שיתוודא, זה חבל. למה שאדם יחנק בסעודה דווקא? כי בערב יום כיפור אוכלים הרבה. הרבה. עכשיו, למה אוכלים הרבה בערב יום כיפור? כי זה מצווה. כי זה יום חג. כן? לא אומרים תחנון בערב יום כיפור. זה היום היחיד בשנה שאסור לצום. אסור לצום בערב יום כיפור. כן? גם מי שיש לו תענית חלום, כל דברים כאלה, דוחים. כן, כן, זה צריך לעבוד. בכלל, אומרים כך, שבגמרא כתוב, כל האוכל ושותה בתשיעי, תשיעי בתשרי, כאילו התענה תשיעי ועשירי.
אז זה עבירה, אבל זה
סוף סוף. שאלה נפלאה. יש לך עכשיו עבודה למצוא תשובה לזה. אז אם כן, כאילו התענה תשיעי ועשירי. אז אני רוצה להגיד משהו. אני אכלתי בערב יום כיפור, ואני צמתי ביום כיפור. אז כמה ימים צמתי? שלושה. כי האוכל ושוטה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי. ועכשיו יש גם העשירי. אז בעצם התעניתי שלושה ימים רצופים.
אז זה כאילו.
כאילו, זה לא רע. בסדר, עכשיו. מי ש... לפי המקובלים, מי שאיננו אוכל שלושה ימים רצופים, כאילו התענה 40 יום. אז לא רע. אתה אוכל טוב בערב יום כיפור, אתה מסודר. 40 יום של תענית היה לך עכשיו. בדיוק. בסדר? אבל זה כמו שאומרים, למי שיש כאילו עבירות, אז זה כאילו התענה. כן. כן. יש אפילו מנהג, ככה נהגו במשפחה שלי, ואני יודע לכמה קהילות שעשו כך, לאכול שבעה סעודות באותו יום. שבע סעודות, מה? לברך ברכת המזון שבע פעמים זה קצת קשה, אבל היו אוכלים כן, שבע סעודות בערב יום כיפור. מצווה מיוחדת. יש אומר שאסור להיות רעב אפילו לרגע אחד. לכן יש כאלה שמתארחים עם סוכריה בפה כל היום, כדי לא להיות במצב של רעב. כן, בבקשה. מצד שני אמרו שלא לאכול יותר מדי בסעודה מפסקת, כדי שחס וחלילה לא יתאמה בלילה. טוב, מה אתה אומר? נכון, כתוב, בתשעי בערב, כן, כן, בתשעה לחודש בערב, מהערב עד הערב תשבטו שבתכם, נכון.
כלומר, הכוונה שרק את יום העשירי או
שבת? לא, לכן יש תוספת יום הכיפורים שנרמזה בזה, לכן יש מצווה, יש אומרים מן התורה, להקדים את התענית עוד לפני השקיעה. שמתם לב, תמיד מתי מתחילה התפילה של יום הכיפורים, משהו כמו חצי שעה לפני השקיעה, בערך, נכון? אז אומרים כל נדרי וכו'. אגב, אחינו האשכנזים מאוד מקפידים לעשות את כל נדרי כשעדיין יום. וצי הספרדים לא מקפידים על זה. אפילו בלילה אומרים כל נדרי. כן.
אני אמר שבאות מובץ לא לאכול
הרבה סעודה מפסקת, כדי שמה, כן, נכון. לא אוכלים דברים המכבידים, כגון... בסדר, לא מכוונים. אבל תראה, הארי למשל לא היה ישן כל הלילה בגלל זה. ליל יום הכיפורים, הוא לא ישן כל הלילה. גם הכהן הגדול, אגב. לא היה ישן כל הלילה, שמה יראה קרי. נכון? טוב, איפה אנחנו? ואף על פי שהתוודה הקודם שיוכל, חוזר ומתוודה בלילי יום הכיפורים, ערבית, וחוזר ומתוודה בשחרית, ובמוסף, ובמנחה, ובנעילה. ואיכן מתוודה? יחיד אחר תפילתו, ושליח ציבור באמצע תפילתו, בברכה רביעית. אז כמה וידויים יש ביום הכיפורים סך הכל? 11. נכון? בטח. בערבית אומרים את הוידוי, נכון? וגם בסליחות שאחרי ערבית. וגם שחרית בלחש ובחזרה, מוסף, מנחה, נעילה, וגם... הוידוי שאמרו במנחה לפני יום הכיפורים. אז כמה וידויים זה? 11 וידויים. פשוט מאוד. טוב. מעניין. איך אני ספרתי 11, תגיד? כדאי שתספור טוב, כי אחר כך בקריחות גם כן תתבלבל. טוב. הוידוי שנהגו בו... מה? כן, זה לא רע. מה יש לך לעשות באותו יום?
לא, לא מצטע מה שיש לעשות. זה כמו שחוזר על
אותו דבר. לא, אבל כל פעם זה מתוך מעמד אחר. כלומר, מי אני בתפילת שחרית? זה לא מי שאני בתפילת מוסף. אז אני צריך להתוודות לפי כל מעמדי הנפש שלי. ויש לי מעמדי נפש שונים בחיים.
זה כותב.
אני אדם אחר בכל תפילה. לכן גם הארי אמר שלא לומר יותר מוידוי אחד בתפילה. אצל בעלי הפשט, אז מרבים בוידויים אפילו באותה תפילה. לפי הארי, רק וידוי אחד. הוא אומר כי זה כלב שב על קיאו. אדם התוודה, מספיק. בשחר.
אדם אחר, ואחר
כל
תפילה.
נכון, 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 ודאי. אבל כיוון שיום הכיפורים הוא יום של בקשת מחילה, לכן יש וידויים בכל התפילות. בעוד שבדרך כלל הוידוי הוא אחרי התפילה, אבל ביום הכיפורים הוידוי הוא בתוך התפילה. כי זה עניינו של היום. הלכה חטא. הוידוי שנהגו בו כל ישראל, אבל אנחנו חטאנו וכו', והוא עיקר הוידוי. טוב, זה באמת בעיה. כי היו צריכים פה לכתוב את הנוסח של הרמב״ם, ובמקום זה כתבו וכו', ממש נחמד. המעתיקים היו עצלנים. אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה הנוסח של הרמב״ם. עבירות שהתוודה עליהם ביום הכיפורים זה, חוזר ומתוודה עליהם ביום הכיפורים אחר, אף על פי שהוא עומד בתשובתו, שנאמר, כי פשע אני עדה וחטאתי נגדי תמיד. אז זה צריך לברר, למה זה הדבר הזה? למה צריך לחזור ולהתוודות מחדש? אני כבר אמרתי, השנה שעברה חזרתי בתשובה. מה, אתה רודף אחריי כל החיים? אני כבר בן 98, אני צריך לזכור משהו שעשיתי כשהייתי בן 15? נגמר. אלא, כן, מה אתה אומר? יש לזה שני פירושים. האחד פסימי, השני אופטימי. הפסימי אומר כך, לא בדיוק פסימי, אבל נגיד לך, יש סיפור על רבנו סעדיה גאון, ספרים. זה מובא באחד הראשונים, שרבנו סעדיה הזדמן לאיזה מקום שבו לא הכירו אותו. בליל שבת. בליל שבת לא הכירו אותו, לא הכירו את רבנו סעדיה. אבל הגיע לאותו מקום, ראו שיש פה יהודי שנראה רב, נראה עם זקן, מן הסתם, רבנו סעדיה מן הסתם היה לו זקן. ואדם מכובד, אז אחד מבעלי הבתים הזמין אותו לאכול אצלו. כיבד אותו, אמרו דברי תורה וכו'. למחרת בבית הכנסת, מישהו זיהה את רב סעדיה גאון, אמר, זה הגאון. בא אותו בעל בית שירח אותו באותו יום של אתמול, בוכה ומבקש ממנו מחילה. אומר, למה אתה מבקש מחילה? כי אם הייתי יודע שאתה רבנו סעדיה, הייתי מכבד אותך עוד יותר. קיבלתי אותך כמו אדם רגיל, אבל אם הייתי יודע שזה אתה, אז הייתי מכבד אותך עוד יותר. לכן מבקש מחילה, זה שלא קיבלתי אותך קרוב. אז אומרים כך, כשאדם חוטא כלפי השם, הוא איננו יודע מי השם. זה גורם לו טמטום הלב. ולכן כשהוא בא לבקש מחילה מהבורא, הוא מבקש מחילה מהבורא כפי שהוא מכיר אותו. הוא מכיר אותו לא כל כך גדול. אחרי תיקון החטא, הוא מכיר את השם יותר. ואז יוצא שהחטא הופך להיות ליותר חמור. ואז צריך לעשות תשובה לפי ערך מי שמרדת בו לפני כן. לא, אבל חזרת בתשובה לפי מדרגת החטא הזה. לא ידעת שהחטא יותר גדול. אז צריך לעשות תשובה על חטא יותר גדול. ואז כל הזמן... בסדר, אבל בכל זאת. אתה צריך לדעת נגד מי מרדת. לא, החטא עצמו היה מזיד. אבל אתה לא יודע נגד מי מרדת. בסדר. ולכן מספרים שאחרי הסיפור הזה, באמת רבנו סעדיה התחיל לעשות גלגולי שלג כדי לחפר על עבירותיו. אמרו לו, כי הוא למד מזה כל וחומר, שעכשיו אני חוזר בתשובה, לפי מי שלא הכרתי לפני כן וכו'. אז יוצא שהתשובה הופכת להיות אינסופית. זה ההסבר האחד, שאני קורא לו קצת פסימי, כי זה אומר שאדם צריך להתאמץ כל החיים. שזה אגב נכון, צריך להתאמץ כל החיים. אבל צריך להוסיף לזה נקודה אופטימית באורות התשובה, פרק ז', פסקה ז'. נכון? מכירים? מה? אני ציטטתי. אז זאת אומרת שכל דבר שכבר אמרתי פעם אחת אסור לחזור עליו, נכון? לא. אמר שם, להעמיק הרבה צריך ביסוד התשובה, עד שאורה יבהיק כל כך, עד שזיכרון כל חטא ימלא אותו רגש שמחה עצומה מפני הערת התשובה. זאת אומרת, אם אני כבר עשיתי תשובה כראוי, אז כשאני נזכר בחטא אני שמח. כי אני כבר מסתכל על החטא לא כעל החטא שלי, אלא על חטא המשתלב בסדר העולם. אז אני שמח שהוא נעשה על ידי. זה הכוונה. לכן, צריך להמשיך להתוודות על עבירות שהיו, לא כדי להיכנס לדיכאון מהעבירות, כי אני כבר עשיתי תשובה. אלא דרבה, זה חיבת המצווה. כי אתה מבין, הזדונות נהפכו לזכויות. מה, איפה אתה חי? הזדונות נהפכו לזכויות. בסדר, אבל כל הזמן נעשה תשובה. אז בסוף, מתחיל מהירה, בסוף נהיה באהבה.
אבל אנחנו אומרים, התשובה שאתמול עשית, אתה צריך להגיד גם על התשובה.
זאת אומרת?
אתה בעצם מגיע, ביום אחד אחרי התשובה, אתה בעצם מגיע להכרה של התשובה שעשית, אתה כל כך נמוכה.
כן, זה זה. כן. יש גם הסבר של הרבי מלובביץ' שאומר לגבי השבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים, נקראת שבת תשובה או שבת שובה. יש מקומות שכתוב כך, מקומות שכתוב כך. אז אומר שאדם גומר לעשות תשובה, אז אומרים לו שובה. בסדר? טוב, עד כאן להיום.